שלום אסתר. באמצע, עוד, כמעט בסוף עוד ג' עוד ג' היא מאוד ארוכה. המשנה המשותף של כל האות הזאת זה העניין של ההסתרה. לדעת את שלום אסתר, לדעת את שלום אסתר. להכניס דעת בתוך ההסתרה. אם נסתכל טוב, נראה שבעצם כל התורה הזאת היא מדברת למעשה על תיקון המלכות. למה אני אומר שהיא מדברת על תיקון המלכות? השורש של ההסתרה זה המלכות. הקדוש ברוך הוא גם אבא, הוא גם הוא צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. יש פסוק שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם, גם הוא חכם כתוב. כל התוארים שתיארו לו הנביאים וכל זה, מה זה אומר כל התוארים האלה? זה אומר שאנחנו יכולים להרגיש את השם כמו חסיד, יכולים להרגיש אותו כמו צדיק, יכולים להרגיש אותו כמו אבא, יכולים להרגיש אותו כמו מלך. הריחוק הכי גדול זה כשאנחנו מרגישים אותו כמו מלך. כי מלך משדר דיסטנס. מלך משדר ריחוק. אבא משדר, אמא משדרת קירוב יותר גדול מאבא. אבא משדר קירוב יותר ממלך. אז השורש של ההסתרה זה המלכות, הריחוק של המלכות. עכשיו, למה באמת צריך את הריחוק של המלכות? לצורך הבחירה. וגם הבחירה היא צריכה תיקון בעצם. הבחירה עצמה היא תיקון המלכות. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. מה זה מלכותו ברצון? אפשר לקבל את המלכות בעל כורחנו, ואז המלכות היא לא מתוקנת. זה כמו לקבל שלטון זר, כמו שאומרים. שליט. מה ההבדל בין שליט למלך? יש עוד מילה שדומה למילה מלך, להימלך. מלך אמיתי הוא בן אדם שהוא מתחשב, שהוא נמלך. הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, במי נמלך? בנשמותיהם של צדיקים. הוא נמלך עם לברוא את העולם ולהיות עליו מלך. ומי הוא נמלך? בנשמותיהם של צדיקים. זאת אומרת, השורש של העולם, של ההסתרה של העולם, שבעולם אנחנו יכולים כן לקבל אותו ולא לקבל אותו, לקבל אותו כמלך, או למרוד בו, או לכפור בו. השורש של כל זה, זה הרצון שלו להתגלות כמלך, ושנקבל את מלכותו ברצון ובהבנה ובאהבה. ביחד עם זה הוא רוצה להתגלות דרך כל הספירות האחרות. הוא מתגלה כאבא, הוא מתגלה כאימא, החוכמה והבינה, כן.
כבר המשכת, אבל רציתי לשאול מה המשמעות של נמלך בנשמות הצדיקים לפני בריאת העולם, כי אז עוד לא היה כלום, זה היה...
לא, להימלך בנשמות הצדיקים, הפירוש הרגיל הוא שעלה בדעתו, המושג של צדיק זה בדיוק אותו אחד שמקבל מלכותו ברצון. הוא צדיק, זה הפן האנושי של קבלת המלכות. הפן האנושי של קבלת המלכות זה צריך להיות עם בחירה. אז להימלך בנשמותיהם של צדיקים, שעלה לפניו התענוג שהתענג מעבודת הצדיקים, ובגלל זה הוא רצה להיות מלך. זה הפירוש הפשוט שכתוב. יש מקורות, לא יודע, זה מדרש, מקורות חזלי, שהנשמות קדמו לבריאת העולם. רשי כותב את זה, רשי חיבר סליחות לצום גדליה, פיוט אחד בסליחות של צום גדליה, בסליחות של אשכנזים, לצום גדליה, זה רשי חיבר אותו, וכל הנושא של הפיוט זה שבעה דברים שקדמו לעולם. ואחד מהדברים האלה זה הנשמות. אז היו נשמות, זה עוד אפשרות להבין את זה. אבל על כל פנים, איך שלא נרצה...
השאלה של העולם זה לא בזיות.
מה?
היה כבר משהו, לא העולם שאנחנו מבינים?
היה... העולם שאנחנו מכירים זה העולם של ההסתרה, שבו בגלוי, ברשמי, כמו שאומרים, הנשמות זה דבר זניח. יש כל כך ביצורים, יש קצת בני אדם, יש הרבה יותר דגים מאשר בני אדם, גם הרבה יותר חרקים מאשר בני אדם, וגם הרבה יותר מלאכים מאשר בני אדם. בכל העולמות, בגדול, בגדול, אז יש פינה אחת אנושית, ובפינה האנושית הזאת, חלק קטן מהאנושות הזאת קיבל תורה אי פעם, וקיבל 613 מצוות, כל היתר יצאו חובה עם פינצטה שם, עם שבע מצוות, והסיפור הזה של מתן תורה ושל בחירת עם ישראל וכל זה, זה הבסיס שאליו הקדוש ברוך הוא חתר מבריאת העולם. את זה הוא חיפש, שאנחנו נקבל מלכותו ברצון. אז בתוך העולם הדבר הזה מוסתר לגמרי. להאמין בזה זה הגבול השיגעון, כן? בתוך העולם. אבל השורש, בשורש, זה היה הדבר שהופיע לפני ש... לפני המחשבה על בריאת העולם הייתה המחשבה על הנשמות. זה נקרא שהנשמות קדמו לעולם. ואפשר עוד יותר, יש אחד מההסברים שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים, הם אמרו לא לברוא, כי האדם הוא חוטא. אז הקדוש ברוך הוא שאל את הנשמות, את הנשמות של הצדיקים. אז הם אמרו, מה, ודאי, הבן אדם, וההסבר הוא שם המלאכים שייכים לחיצוניות של העולמות, כמו הבעלי חיים, רק בדרגה רוחנית יותר גבוהה. ואז הם רואים רק את החיצוניות. כשמסתכלים עלינו בחיצוניות, אז אנחנו לא יפים. הנשמות שייכות לפנימיות, הם מסתכלים על הנשמות למטה, גם כן על הפנימיות. וכשרואים את הנשמות למטה, את הפנימיות, אז אנחנו הכי יפים בעולם. הפנימיות שלנו היא אלוקית. אז זה פחות או יותר, זה... עניין אחד במלכות שהיא מאפשרת את ההסתרה. השורש של המלכות הוא יותר גבוה מכל הספירות. השורש של המלכות זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך, זה יותר גבוה מהכל. בגלל שהוא רצה להיות מלך, בגלל זה הוא העציב את כל הספירות וברא את כל העולמות. איך נעשה תיקון המלכות? תיקון המלכות יש לנו, קודם כל, אם אנחנו לא מקבלים בתוך כוחות הנפש שלנו, אם אנחנו לא מקבלים מלכות, אז אנחנו לא יכולים לתקן את המלכות. אין לנו שום גישה לדבר שאין לנו אותו. כשאנחנו מקבלים משהו, אנחנו יכולים לתקן אותו. יש לנו איזושהי משמעות של מלכות, איזו מידה של מלכות. אנחנו יכולים למלוך. יש לנו התנשאות, יש לנו רוממות. הרוממות שלנו היא בדרך כלל כלפי דברים שהם יותר נמוכים, כמו... דומם, צומח, חי, אבל בכל אופן זה לא מלכות. זה רוממות, זה הרבה יותר רחוק ממלכות. אם יגידו לבן אדם, בסדר, אתה רוצה להיות מלך, אם לך עדר של פרות, לך תהיה מלך של הפרות. זה העלבון הכי גדול, נכון? מה יכול להיות יותר עלבון מזה? כי מלכות זה ריחוק, אבל זה ריחוק שיש לו שייכות. ויש לנו את הטבע הזה שאנחנו רוצים להיות כל אחד, לא כל אחד מצליח, לא כל אחד יש לו את הכישרון לזה. אבל יש לכל אחד את הרצון שהוא רוצה להיות מלך. יש איש שורר בביתו, ויש עיר, עם זה התחלנו את התורה הזאת, שיש לו כל אחד בחינת מלכות. רק את המלכות הזאת, קיבלנו את המלכות הזאת, לא בגלל שאנחנו באמת המלכים של העולם. אנחנו אמרנו שאפילו כל כולנו יחד, אנחנו סך הכל פינה קטנה בעולם. אז מה, בשביל מה קיבלנו מלכות? קיבלנו מלכות בשביל לתקן אותה. התיקון המלכות זה שדרך המלכות שלנו תתגלה המלכות שלו, המלכות של השם, בתוך המלכות שלנו. המלכות שלנו זה חופש הבחירה שלנו, זה המלכות שלנו. ואל תוך חופש הבחירה שלנו אנחנו מכניסים את השם כמלך. זה תיקון המלכות. אבל אם בן אדם אומר אני אמלוך, על מי זה כתוב? זה פסוק. אדוניהו בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. כשבן אדם אומר אני, והוא אמר אני אמלוך כשדוד עוד היה בחיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחיים ואנחנו צועקים אני אמלוך, זה נקרא מלכות שקוברת את בעליה. חז"ל אמרו שהמלכות, צריך לשמור על המלכות שלא תגבור אותנו. אם בן אדם נכנס לפינה כזאת, שהוא רוצה להיות מלך והוא... אין מקום לקדוש ברוך הוא בעולם שלו, אז המלכות הזאת קוברת אותו. מדוע היא קוברת אותו? כי מרחיקה אותו מהחיים האמיתיים. כדי לקבל חיים צריך להיות, צריך ביטול. אפשר לומר, מי שזוכר את ה... אתם זוכרים את זה רק מקריאה בספרים, בגיל שלכם. אני עוד זוכר שזה היה. היה באירופה, התחילו להפיץ פעם איזה גלולה, אני לא יודע מה זה היה, או זה היה נגד רעיון, או שזה היה נגד, אני לא יודע מה זה היה. נולדו ילדים בלי ידיים, בלי רגליים, עם שלוש ידיים. איך קראו לזה?
טלידומית.
זה
היה נגד כאבים.
מה זה היה? נגד כאבים. זה איזה משהו שזה השפיע על ההורמונים. זה נקרא גוף שהוא לא בטל אל הנפש. הוא לא כלי, יש, זה סוג ביטול נמוך. כמו שאומרים, נגיד, לא יודע, איזה כלי שצריך לנסוע איתו, חייב שיהיה לו גלגל. כן, זה, הצורה של הגוף, היא יכולה, בגלל הצורה הנכונה, הוא יכול לקבל אל עצמו את התפקיד. התפקיד זה כמו הנפש. אותו דבר בגוף אנושי. אם יש לו גוף שנפש יכולה לתפקד בו, אז הוא בטל אל הנפש. אם מקלקלים את הביטול הזה, אז הנפש לא יכולה להתלבש בו, לא יכולה לפעול דרכו. עד כדי כך שבסוף גם לא מאריכים ימים עם גוף כזה. בסוף בדרך כלל יש איזה פגם במתים, ולא, חוץ מזה שזה נורא והיום. גם אם נשארים בה, יכול להיות שאם נשארים בחיים זה עוד יותר נורא והיום. לקבל חיות, בכלל לקבל צריך ביטול. גם לקבל חוכמה, גם לקבל ממון. כל דבר שבן אדם רוצה לקבל הוא צריך איזשהו ביטול. והביטול צריך להיות להשם יתברך. ולא לבן אדם שנותן את המשכורת, או לבן אדם שנותן את החוכמה. כי המקור האמיתי של החוכמה, או של הממון, זה השם יתברך. הביטול צריך להיות, תודה צריך לומר לבן אדם שנותן, אבל ביטול צריך להיות להשם יתברך. כשחסר ביטול, אז חסר הכל, אז בסוף לא מקבלים. אפילו אם בן אדם מקבל, אז סיפרתי לכם פעם, זה סיפור סיני, על עשיר גדול שבא לאיזה חכם ורוצה ללמוד חוכמה. והחכם רואה אותו שהוא כזה, הוא רוצה שיהיה לו עוד תואר, בשביל זה הוא בא, הוא לא בא באמת. אז הוא אומר לו, בוא תשב ובוא נשתה תה, ואז הוא לוקח את הקומקום ומתחיל למלות שתי כוסות, הוא ממלא וזה נשפח וזה נשפח וזה נשפח, זה מגיע לרצפה, ואז הוא אומר לו, אדוני החכם, מה, אין מקום בכוס יותר, מה אתה שופך? זאת אומרת, זה הדבר חוכמה הראשון שרציתי ללמד אותך. חז"ל קראו לזה, כלי מלא אינו מחזיק. כלי ריקן מחזיק, כלי מלא אינו מחזיק. כלי ריקן זה ביטול. בן אדם שיודע שאין לו, אז הוא יכול לקבל. תיקון המלכות, זה שאנחנו יודעים והייתה לה שם המלוכה, זה תיקון המלכות. ואז הבן אדם לא סגור על הגאווה שלו, ואז דרכו עוברים דברים נפלאים, והוא גם, בן אדם שאין לו גאווה, הוא בן אדם זורם. בן אדם שיש לו גאווה, הוא בן אדם תפוס. וכל פעם שאנחנו תפוסים, אנחנו לא צריכים לשחרר את השרירים, אלא את הגאווה. כשאנחנו משחררים את הגאווה, אז גם השרירים משתחררים. וגם גם התפיסת עולם משתחררת, הכיוון משתחרר, הכל משתחרר. זה בעצם, זה ראינו פחות או יותר עד עכשיו. עכשיו, כמובן שהעולם, הקדוש ברוך הוא מסתתר, וכל הסיפור הזה של לשים בצד את הגאווה ולדעת שהוא המלך, זה הכל עבודה, זה עבודת נפש. זה לא מתגלגל. הרעיונות האלה והתחושות האלה לא מתגלגלות ברחוב. צריך למצוא את זה עמוק בפנים, את הדברים האלה. עכשיו, לזה, לכל התופעה הזאת של להחזיר להשם את המלוכה, רבנו קרא לזה מרדכי. מור זה מרות, ועל מרדכי הגמרא אומרת מרא דחיא, זה תרגום של מור דרור. כשהמלכות הופכת להיות משוחררת, זה מתי שהמלכות חוזרת לקדוש ברוך הוא. כשהיא תפוסה אצלנו ואנחנו המלך, תפסנו את המלכות בשבי. לא שזה עזר לנו, היא לא באמת נתפסה בשבי, היא באמת תמיד אצל הקדוש ברוך הוא. אבל בתודעה האנושית זה כאילו שאנחנו נהיינו המלכים. אנחנו חיים באיזה דמיון שווא. אז זה מרדכי, אבל מרדכי כתוב שמרדכי מתהלך יום יום. יום יום מתהלך מרדכי לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר. מרדכי זה הצדיק שהצליח לשחרר את המלכות, והוא עבד של השם, והייתה להשם המלוכה. מצד שני הוא מאוד תקיף, הוא מלך. מן מלכי רבנן, כתוב. מי הם המלכים? תלמידי החכמים, הצדיקים, הם המלכים. ביחס לעולם הוא המלך, הוא לא נגרר אחרי כל רוח. אבל כל המלכות שלו היא להמליך את השם. אז המרדכי הזה, הוא מסתובב ליד חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, הוא מתעניין מה שלום ההסתרה. אסתר זה על שם ההסתרה, אנוכי אסתר אסתיר, אסתר מן התורה מנין, שנאמר אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. באמת אסתר הייתה בתקופה של ההסתרה הכי גדולה. כי התחילו לבנות את בית המקדש ועצרו את הבנייה.
זה, מה האופן של ההתבטלות
אל
הצדיקים שמדברים עליו?
התבטלות לצדיקים או של הצדיקים?
של התבטלות אל הצדיקים.
אל הצדיק, להתבטל אל הצדיק זה כמו לשמוע בכל שילוט בדרך. כמו להתבטל ל-GPS. כשאתה מתבטל ל-GPS אתה משתחווה לו. אבל אתה שומע בקולו, כי אתה יודע שאם לא תשמע בקולו, אתה שומע בקולו טוטלי. אפילו אם יגיד לך את הדבר הכי לא הגיוני בעולם. אלא אם כן אתה חושד בו שמי שתכנת אותו זה איזה שמאלני שלא נכנס לשטחים או כל מיני כאלה. אבל אם אתה בוטח שזה תוכנה אובייקטיבית, אז אתה שומע בקולו, הוא מעריך לך את הדרך, הוא רואה, עומד שם טרקטור באמצע הדרך וחוסם את הדרך, אז הוא נותן לך דרך יותר ארוכה. ככה כתוב בזוהר, ענה סימנה באלמה. ככה, איך אמר, להפך, ככל שהצדיק יותר בטל, יותר שייך להתבטל אליו. אם הצדיק מקבל גאווה, אז אסור להתבטל אליו. כל העניין של הצדיק זה להיות מדויק וכאילו לתת לנו את הללכת אחרי השם. הרמב״ם כותב על כל הנביאים, הוא אומר נדמה לי שזה הרמב״ם, אני לא זוכר, מישהו מהראשונים הוא כותב שאחרי כל הגדולה של הנבואה וכל הזה, מה אמר הנביא האחרון, שהוא כבר ידע שאחריו, הוא גומר את התנ״ך כאילו, זכרו תורת משה עבדי. זה מה שהוא אמר. אני כלום. היה משה רבנו. ומה אמר משה? אחרי השם אלוקיכם תלכו. ברגע שאתה עושה עסק מבן אדם, השם ישמור, זה מסוכן. נותנים כבוד לחכם, כבוד חכמים ינחלו, נותנים כבוד להורים, אבל לא עובדים אותם. ויש יצורים שאפילו כבוד אסור לתת להם, לשרש של הירח אסור אפילו לתת כבוד, כי הם לא בעלי בחירה. להורים צריך לתת כבוד כי הם יכלו לא להוליד אותם, אז מגיע להם כבוד, אבל אסור לעבוד את ההורים. היו עמים שעבדו את ההורים. זה היה סוג אלילות כזאת, שעבדו את ההורים. או שעבדו את ההורים שנפטרו. יש הבדל גדול. לדעת את שלום אסתר, שעל ידי זה עושה דעת, לדעת זה כמו להביא אותנו לבחינת דעת, מתוך מה? מתוך שלום אסתר. האם אנחנו יודעים לקבל את ההסתרה? ולא, כשבנם חווה הסתרה, אז אם נשאר בו עדיין מידת גאווה, אז הוא בועט. זה כמו שומע בזיונו ואינו שותק. אין שומע בזיונו יותר גדול, כולם מכירים את הביטוי שומע בזיונו ושותק. אין בזיון יותר גדול מזה שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אף פעם לא רואים אותו ואף פעם לא מרגישים אותו. זרקו אותנו החוצה מכל המדרגות, זה בזיון. אם בן אדם שומע בזיונו ושותק, זאת אומרת, הוא מקבל את ההסתרה, הוא שלם עם ההסתרה, אז הוא יכול לחשוף בתוך ההסתרה את הקרבה הכי גדולה. יש לפעמים שזורקים מישהו החוצה לטובתו. למשל, אני סיפרתי את זה פעם, לפני תשעה באב. לא יודע, מישהו הכניס לי פעם לתוך שולחן ארוך, לתוך השולחן ארוך שלי הכניס לי כמה דפים, לא יודע מי עשה את זה. זה היה בדיוק בהלכות תשעה באב, יכול להיות שהוא שם את זה שם בכוונה. היה כתוב שם, הכותרת הייתה מאמר מרב הלל, נשמתו עדן מפריץ', הניחו על הכתב רבי דוב זאב קוזבניקוב מיקטרין אסלב. זה היה תלמיד שלו. כך היה כתוב על זה, מאמר ארוך, לא יודע איך זכיתי לקבל את זה, אני לא יודעת, הם לקחו את זה מכתב יד מאיזשהו מקום. והוא מסביר מה זה תשעה באב. תשעה באב זה הרי ההסתרה הכי גדולה. אז בין היתר, באמצע כמה שורות, הוא נותן משל מרב שיושב ולומד עם תלמידים. ובאמצע עולה לו בדעתו איזה רעיון חדש. ואז הוא צריך לקלוט את הרעיון, אז הוא שותק. והתלמידים חושבים שהוא כועס עליהם, ובעצם הוא רמז להם שיצאו החוצה. אבל האמת שאם יישבו בסבלנות והם יישארו, אז הם ישמעו דבר הרבה יותר יפה מה שהם שמעו קודם. הם רק צריכים סבלנות. זה אומרים לו המתן. כשמישהו בא למדוד הפרסמון, אומרים לו המתן. אתה רוצה דבר טוב, אתה צריך סבלנות. אבל בעצם בתשעה באב נולד משיח. בית המקדש השלישי התחיל בתשעה באב. רק היות שאנחנו עדיין לא רואים לקבל גילוי כזה גדול. אז זה לוקח זמן, עד שאנחנו רואים ועד שזה יורד עד אלינו. בינתיים אנחנו מחכים, אז לנו זה נראה כאילו שנתנו לנו סטירת לחי וזרקו אותנו החוצה. אם בן אדם יש לו דעת, אז בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, הוא יכול למצוא שם את הקרבה הגדולה ביותר. את הקרבה הכי גדולה. ואפילו אם זורקים מישהו החוצה, בגלל שעכשיו זה יכול להזיק לו, שהוא באמת לא ראוי לשמוע, אז זה לא לטובתו. הרי אם הוא יישאר זה יזיק לו. שהיא בחינת אסתר, בחינת אסתר אסתיר. ומה יעשה בה? לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, אז הוא מסביר, הוא פועל שמההסתרה הופכים למה. מה זה מה? מה זה הביטול? שעושה מההסתרה בחינת מה? איפה יש לנו את הביטול הכי גדול בחיים שלנו, ביום יומיים שלנו? זה לשמור את התורה כפי שהיא כתובה, זה הביטול הכי גדול. יותר ביטול מכל מדרגות הדבקות בעולם, זה לשמור את התורה בתוך השוק, בתוך היום יום. וזה היינו תורה כמו שכתוב, מה העדות והחוקים? מי שואל את זה? הבן החכם. כי מזה בעצמו שיודע שגם בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה יש שם השם יתברך, מזה בעצמו נעשה דעת, היינו תורה, ואז הוראה הייתה מכרזת כמה היו כאן. למעשה, יש כאן מלחמה גדולה על הלב שלנו. זאת אומרת, במוח אין מלחמה גדולה. מצד אחד אנחנו רואים שיש הסתרה, מצד שני אנחנו מאמינים שאין הסתרה. הכל בסדר מצד המוח. אבל יש מלחמת עולם על הלב שלנו. מצד אחד אנחנו רוצים שבלב לא יהיה הסתרה בכלל. על כל פנים, כמו שבמוח אנחנו מאמינים שאין הסתרה, שנרגיש בלב, נרגיש לפחות שהסתרה, כמו שבן אדם לפעמים מספר סיפור, ואנחנו קולטים שזה מזויף. אנחנו לא יודעים באמת מה היה, אבל זה לא כמו שהוא סיפר לנו. אנחנו מרגישים חוסר שקט. מישהו בא מספר, שואלים אותה איפה היית, הוא מתחיל לספר סיפורים, כל מורה מכירה את זה עם התלמידים שלה. מתחיל לספר סיפורים, אני עוד לא יודע ביוק מה היה, אבל סיפור כזה לא נראה לי שהיה. זה נשמע לי יותר מדי טוב משזה יהיה אמת. אז יש, לפחות שנרגיש ככה כלפי ההסתרה, שנרגיש איזה חוסר שקט, שלא נקבל את הבלוף ככה. אנחנו הרי ברמה שלנו בפשטות, אנחנו מקבלים את הבלוף, מאמצים אותו, מחבקים אותו בשתי ידיים. אבל לכל הפחות, ומצד שני, יש עוד חלק באישיות שלנו שפוחד בדיוק מזה. שכל זמן שאנחנו מקבלים את הבלוף בשתי ידיים, אז זה בסדר גמור. אז אנחנו חיים בשקט וישנים את החיים שלנו בשקט. ברגע שלא נקבל את הבלוף בשתי ידיים, צריך להתחיל לעבוד הרבה יותר קשה. אז יש לנו מלחמה על הלב שלנו. זו מלחמה גדולה. ברגע שיש לנו דעת בנפש האלוקית, יש דעת אלוקית, אז הלב נעשה מתוקן. זה שהלב יכול לחגוג עם כל מיני שטויות, זה בגלל שיש לנו חוכמה ובינה ואנחנו חסרים דעת. חסר לנו דעת. כשיש דעת בקדושה, אז הלב מתהפך. ואם יש אמונה חזקה ושומרים על האמונה, אז יש כאן, זה סגולה. אולי אפשר אחר כך להסביר את זה גם עם שכל. אבל רבי נחמן נותן לנו סגולה. מתי שאתה בשיא ההסתרה, שאתה כאילו במקום הכי נמוך שהגעת אליו בכל החיים שלך, ושאתה בשיא ההסתרה, אם תתחזק אז באמונה, על כל פנים באמונה, אבל על כל פנים במוח, אבל לא תיתן לספק שייכנס, תתחזק באמונה שאין הסתרה, ושזאת הקרבה הכי גדולה, אז אתה זוכה על כל פנים לדעת. הדעת מתגלה אצלך. הדעת לא אמורה להישאר נעלמת כל החיים, אבל היא גם לא מתגלה ספונטנית. כדי שהדעת יתגלה צריך איזושהי עבודה. או שזה עבודה סדרתית של העמקה, או שזה יש לפעמים, או יש משל כזה, אני לא זוכר מי אמר את זה, שבמלחמה לפעמים תוראי יכול להפוך להיות גנרל בלי קורסים. כי אם הוא מציל את המצב בחזית, אז הוא הופך להיות גנרל. אז יש לפעמים שבן אדם לזכות לדעת, הוא צריך הרבה להעמיק והרבה להתבונן, והרבה להיות טיפוס פנימי כזה מופנם, שקט, לחדור פנימה, לתוך עצמו. יש לפעמים שבן אדם בתוך המלחמה הוא מחזיק מעמד, אז הוא בבת אחת הוא נהיה גנרל, הוא קבל את הדעת. מה זה הדבר הזה, מה המלחמה הזאת? החושך, ההסתרה, ההסתרה שבתוך ההסתרה. המצבים הכי עגומים שיש לנו, אם שם אנחנו מאמינים שזה הכל, איך אומרים, זה הכל הקירוב הכי גדול שיכול להיות, למרות שאין לנו שום דרך להסביר את זה. אז אנחנו מקבלים על כל פנים, בזכות העבודה, בזכות המלחמה הזאת, אנחנו מקבלים דעת. וכשהדעת הזאת מגיעה, הדעת כבר תעשה את העבודה, היא כבר תכניס לנו את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. רק מה, לא צריך להיות טיפש, הרבה פעמים ברגע שעובר הזמן הקשה, אז מרפים, אבל קיבלת מתנה. אם עברת זמן קשה ולא פגמת באמונה, אז תדע לך שבכיס שלך הכניסו לך מתנה. אז תבדוק מה יש לך בכיס. אל תפספס. אם הראו שאתה לא משתמש בזה, ייתנו את זה למישהו אחר. מזה בעצמו נעשה דעת. דהיינו תורה, ואז הוראיתה מחרזת כמה היו כנזכר לב. איך אפשר להסביר את זה? לא בתור סגולה. זה קצת קשה. עד עכשיו למדנו דרך אחת. אם עמדת בניסיון אמונה בזמן קשה, קיבלת דעת. דעת זה כוח שהוא בטבעו, הוא שואף לנעלם, וצריך להתאמץ בשביל לקבל אותו. אבל אפשר להסביר את זה גם, אני עוד לא יודע איך, אני מנסה, אני לא יודע, נראה לי שאפשר להסביר את זה. מה התכלית של כל ההסתרה הזאת? התכלית של כל ההסתרה שנחזור ונגלה אותה חזרה רק במוח, או שהתכלית של ההסתרה זה שנגלה אותה בלב? זה ודאי. למרות שההסתרה היא במוח. אבל הירידה היא תמיד לצורך עלייה יותר גדולה מה שלפני הירידה. מה היה לפני ההסתרה? לפני ההסתרה במוח היה לי אמונה. ובלב היה לי, אני יודע, פעם פעמיים בזמנים הכי טובים, אז אולי נפל לי איזה אסימון ואמרתי וואי. או שאמרתי וואי מה עשיתי, או שאמרתי וואי כמה טוב השם. אבל בדרך כלל, כאילו, הלב היה בחושך. המוח היה באמונה. והיות שזה לא מספיק, הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה. הוא רוצה שגם הלב יהיה באור. אז מה הוא עושה? זה כמו שהולכים למישהו נבואה בחלום. מרדימים אותו, מורידים אותו בדרגה, כדי שיעלה לדרגה יותר גבוהה מה שהיה קודם. בחלום אדבר בו, יש בחינה כזה. זאת אומרת, לוקחים לנו את הדעת, את הקצת דעת שהיה לנו, לא היה לנו דעת מי יודע מה, אם היה לנו דעת לגמרי, הלב שלנו היה מתוקן, לוקחים לנו את הקצת דעת שהייתה לנו, ומשאירים אותנו בחושך גם מבחינה תודעתית. ופתאום כל ארבע רוחות העולם משדרים לנו שכאילו, זהו. עזב השם את הארץ. יכול להיות שהוא נמצא, אבל אנחנו לא מעניינים אותו. וגם על זה צריך הרבה רחמים שנחזיק באמונה הזאת שהוא נמצא. לפעמים גם זה נפגע. ואם אז אנחנו מחפשים את נקודת היהדות, כמו שאומרים, את הפינטליית, מה שנקרא, את הנקודה הכי עמוקה, אפילו עם שאלה בנאלית כזאת, נו, מתי אתה הולך לכנסייה? מתי אתה מכריז שאין אלוקים? מתי אתה נבל? אמר נבל בליבו אין אלוקים. היה לי חבר שהיה לו תמיד בעיות כאלה. הוא סיפר לי, הוא הלך למשפיע, היה משפיע בכפר חב"ד בישיבה, קראו לו רב שלמה חיים קסלמן. לפני שנה הדפיסו עליו שני כרכים, על חייו ופועלו, בעצם על חייו ומשנתו. אם היה רואה את זה, ובבוי מה שהיה עושה להם. יהודי צנוע כזה, תחילה שהוא הגיע מחוץ לארץ, עוד הלך קסקט, היה צריך לשכנע אותו שראש ישיבה צריך לבוש מקבעת. היה טיפוס כזה, הוא היה חכם, הוא ידע לצלם את הנפשות של התלמידים, והיה משהו, הוא גם אהב את כולם. אז החבר הזה מספר לי, הגעתי אליו, הגעתי לרב שלמה חיים, ואמרתי לו, תשמע, יש לי ספקות באמונה, מה עושים? תספר לי את הספקות שלך. הוא פתח את הפה והתחיל לספר לו את הכל, ואמר לו, זה צד אחד של הספק, זה ככה, מה הצד הזה של הספק? שם את הכל על השולחן, אומר, תסביר לי את הצד הרע של הספק שלך, מה הכי גרוע? הצד של הספק זה שאין אלוקים בכלל, בכלל, תחשוב על זה עד הסוף. תיכנס למחשבה הזאת עד הסוף, אתה מסוגל ללכת עם זה עד הסוף? נכנס בפנים, לא. ללכת עם זה עד הסוף שאין אלוקים, אני לא יכול. אולי היה חכם גדול הבחור הזה, אבל היה בו איזה נקודה, הוא גם לא היה לאבא שלו היה חנות כלים. הוא לא היה נכד של אדמו"רים ולא היה כלום. ההורים שלו היו אנשים שהתקרבו ואיכשהו התקרבו ליהדות. לא פליטי מלחמה, פליטי חרב. לא היה שם הרבה, בטח הרבה קושיות הוא גם שמע בבית, הרבה ספקות. אבל הנקודה התעוררה אצלו מהריאקציה, מהללכת עד הסוף לכיוון ההפוך. גם זה טוב, אבל העיקר להחזיק בנקודה. איך שזה לא יהיה להחזיק בנקודה. אם בן אדם מחזיק בנקודה הזאת, ועובר את הזמן הקשה, זה הדרך לתת לו את הדעת. עכשיו אפשר לסמוך עליו ולתת לו דעת. קודם יתנו לו דעת, הוא ישתמש בזה לשטויות. אם הוא עבר את התקופה הקשות למען, את התקופה הקשה למען שמו יתברך, עכשיו הוא יכול לקבל דעת, שעם הדעת הזאת אנחנו נדע שהוא יתחבר, שהוא לא יתרחק. אז ככה אפשר להסביר את זה, פחות או יותר. אם זה נכון, אני לא יודע, אבל זה נשמע. עכשיו, לפי זה אפשר להבין את הדרישה של חז"ל ושל התורה בעצם, שבן אדם צריך להוכיח להוכיח בני אדם במקום שדבריו נשמעים. ככה יש כלל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה לומר דבר, יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אבל במקום שדבריו של אדם נשמעים, הוא חייב להוכיח, אפילו שאף אחד לא שאל אותו. איך עושים את זה? לכאורה זה הרי לא, בשטח זה לא עובד. איך מוכיחים? עוד יותר, יש הרבה אנשים שאם היינו מכירים אותם, הם היו שומעים לנו. הם בעצם משורש נשמותינו. אבל אנחנו לא מכירים אותם. ואפילו אם אנחנו מכירים אותם, איך אתה יכול להוכיח בן אדם? אתה צריך לדעת מה עובר עליו. אתה לא יודע מה עובר עליו. אתה מכיר אותו. אתה יודע מה עובר עליו. אנחנו לא יודעים מה עובר אחד על השני. מה התוכחה? אז הוא אומר, זה בעצמו בחינת התוכחה שמוטל עליו להזהיר או להוכיח. חסידים הסבירו תמיד להזהיר זה להעיר. זוהר. כי גורם על ידי הדעת שהתורה תוכיח אותם כאן. אומרים לו בן אדם, אתה תלמד תורה. תלמד את מי שיבוא. אם אתה בר דעת, אז התורה שאתה מלמד תיכנס בלב של האנשים, והתורה כבר תעשה את העבודה. אתה לא צריך להוכיח אותה. אם אתה לא בר דעת, אז תהיה בר דעת. אם יש הזדמנות, ויש לנו בדורות האחרונים, המצבים האגומים בנפש הם מאוד רבים. אפשר לראות את זה לפי מספר, לפי המקצועות שאנשים עובדים בהם, אפשר לראות את זה. המקום האגום שיש בנפש, הוא מאוד חזק, הוא מאוד נפוץ, הוא מאוד... ויכול להיות שזה מלמעלה, זה לטובה. זה לטובה, למה? כי אם בן אדם בזמנים קשים יתחזק באמונה שלו, הוא יכול לקבל את המתנות הכי גדולות. אז מארגנים לנו זמנים קשים. אז גם אותו אחד שמלמד תורה יש לו זמנים קשים, לא רק אחד שבא ללמוד. וגם הוא, אם הוא מתחזק, אז הוא מקבל דעת, אם הוא מקבל דעת, אז אחר כך... התורה שלו נכנסת בלב שלנו. ועל ידי התוכחה הזאת הוא ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות. אריכות ימים לתוך המלכות זה בעצם, אריכות ימים זה השורש של המלכות. אריכות ימים זה בעצם לא, זה לומר, לא להשתמש בביטוי קבלי אריך אנפין, או כתר, או אינסוף, או דיבור כזה. במקום זה אומרים אריכות ימים, אבל בעצם זה הכוונה. השורש האמיתי של המלכות הוא שם, הוא באינסוף. צריך לדבר על זה, לא הסברתי את זה עד הסוף. אבל על ידי התוכחה הזאת הוא ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות. כי מי שעושה את החיבור בין המלכות לשורש המלכות זה התורה. אנחנו רואים שאצל מלך, מלך יהודי, כל יהודי צריך שיהיה לו ספר תורה. היום אנחנו בקושי יוצאים ידי חובה, קונים עוד, אבל לכל הפחות לקנות עוד כל אחד צריך. זה מצוות עשה, להשתתף בכתיבה של ספר תורה. לפעמים יוצא למישהו לתקן ספר תורה שנפסד, אז זה גם כאילו שהוא כתב אותו. לכתחילה צריך לכתוב ספר תורה, או לתת למישהו לעשות אותו שליח, ושלום לו כסף, שכתוב ספר תורה. זה מצווה יקרה, מצווה הכי יקרה, המצווה הזאת. היא יקרה פשוט. לכתוב ספר תורה זה, זה המון כסף, זה המון, המון שעות עבודה. אי אפשר לקחת תאילנדי, זה עבודת יד, אי אפשר להדפיס, אי אפשר לצלם. זה עבודה גדולה, אפשר להבין מזה את היוקר של התורה. אז יהודי צריך שיהיה לו ספר תורה, מלך צריך שיהיה לו שני ספרי תורה. ספר תורה אחד, כמו כל אחד. וספר תורה אחר, שכותבים אותו קטן יותר, הוא תמיד צריך להיות צמוד אליו. אם מחברים את זה עם איזו חגורה לגוף, ותמיד, ורק מתי שהיו ישנים, כשהיו טובלים, היו מורידים את זה. אפילו כשהיו יוצאים למלחמה, אז היה מחובר לגוף. למרות שהיה מגביל את התנועה. היה... והייתה איתו, כשהוא היה, היה מתיישב לדין תורה, אז היה מוריד אותה והיה שם אותה מולו, כי הוא צריך יישוב הדעת. אבל על כל פנים, כך כתוב, שמלך צריך עוד ספר תורה. זאת אומרת, גם המלכות האנושית, אם היא מתוקנת, היא המלכות של המלך נובעת מהספר תורה. בעצם המלכות של המלך נובעת משורש המלכות. שורש המלכות של המלך זה איזו נקודה נעלמת בתוך הנפש שלו. שהנקודה האלוקית, זה שהאלוקים הוא מרומם מכל באי העולם לגמרי, זה השורש של המלכות. המלכות הגלויה היא לא רוממות אינסופית, היא רוממות יחסית, כי אחרת הוא לא יכול להיות מלך עלינו. אם הוא מרומם מאיתנו טוטלית, אז כמו שלא יכול להיות מלך על אבנים, הוא לא יכול להיות מלך על אנשים. אז יש שני מלכויות, יש את המלכות בשורש שהיא טוטלית לגמרי, יש את המלכות הגלויה שהיא התנשאות יחסית, היא רוממות יחסית. שני המלכויות האלה צריכות איזה גשר שיגשר אותה. הגשר שמגשר אותם זה הגשר שמגשר את כל העולמות. הגשר שמגשר בינינו לבין השם יתברך, שזה התורה. יש לנו את אותו דבר בשתי הקצוות, הנשמות בתוך הגוף, והנשמות איך שהן במחשבה של הבורא. זה בדיוק כמו שתי המלכויות האלה, כל נשמה. רק יש נשמה כזאת שיש לה תפקיד להיות מלך בפועל, ויש נשמה אחרת שפעם היו שרים שיר ביידיש, שבשבת כל יהודי הוא מלך. זה השיר כזה, עם זה היו מקבלים את השבת. כל יהודי הוא מלך. אבל לא כל יהודי חייב להוציא את המלוכה מהכוח אל הפועל, על אחרים. אבל על עצמו כל יהודי הוא מלך. מה נותן את הכוח להיות מלך ולא להישחק עם היצר הרע ועם כל זה, זה התורה. התורה היא מגיעה מהמקום שהנשמה מגיעה, מאותו מקום בדיוק, והיא יורדת לאותו מקום בדיוק שהנשמה יורדת. מה ההבדל? שהתורה לא מקבלת גוף, לא מקבלת נפש בעמית, ולא מקבלת יצר הרע, ולא מקבלת אהבות. התורה נשארת. אמרתי פעם, פה, בשיעור הזה, כמו אח ואחות שנפרדו... האחות נאבדה באיזה תחנת רכבת, בגיל 5, בגיל 3, בגיל 5, בוא נגיד. האח נאבד. והאחות המשיכה לגדול בבית של ההורים, ואת האח מישהו מצא ואימץ אותו. בגיל 60 הם נפגשים. אז איך הוא יכול לקבל אינפורמציה, איך הנראה, איך היה נראה האבא והסבא והשבת והזמירות והכל זה, מאיפה הוא יכול לקבל? מה אחותו? אחותו באה מאותו מקום, ועכשיו היא פוגשת אותו, אבל היא הייתה כל הזמן מחוברת, והוא היה כל הזמן נפרד. זה בדיוק מה שקורה לתורה ולנשמה. התורה יורדת את כל השתלשלות העולמות ובכל מקום שהיא נמצאת היא מחוברת. והנשמה יורדת בכל מקום שהיא יורדת, אם היא לא יורדת דרך מעבר בלבד, אם היא יורדת היא מקבלת אזרחות, זאת אומרת, היא הופכת להיות נשמה דבריאה, או נשמה דיצירה, או נשמה דעשייה. המצב שלה הוא כאילו... הוא גורם לה כל פעם טיפ-טיפה להיפרד יותר, לא בפנימיות, אבל במצב, לא במהות, במצב. עד שהיא נכנסת לגוף, פה היא כבר, היא הופכת להיקרא בן אדם, וכבר אפשר לדבר עליה כעל בן אדם טוב, על בן אדם רע, וכל כך יוצא בזה. אז מה שעובר על הנשמה זה סדרה של טראומות, אפשר להגיד. כל ירידה של כל עולם זה נורא ואיום. חוץ מהלידה הפיזית. וכשהיא פוגשת את התורה, אז התורה יכולה לחבר אותה חזרה לאבא ולאמא, כמו שאומרים. להתחלה, להתחלה של הכל. לדרך אגב, ראיתי בשני מקומות, גם אצל הרבי פיאסצנה, הוא אומר את זה בחצי פה, הוא לא אומר את זה לגמרי, אבל בחב"ד ראיתי את זה, האדמו"ר הרש"ב אומר את זה במפורש, בגדול, הוא אומר, יהודי לא נרגע עד שהוא לומד תורה. יהודי הוא עצבני והוא לא נרגע עד שהוא לומד תורה. זהו, ככה הוא כותב. זה פלא, אבל זה עובדה. מה פירוש הוא עצבני? יכול להיות שבן אדם הכי רגוע בעולם, אבל הוא מרגיש חסר במשהו. כשהוא לומד תורה, הוא פתאום מרגיש, עכשיו, איזה תורה? אז אם זה משורש נשמתו, יכול להיות שיהודי מחובר לספר בגלל שורש נשמה, אז בספר הזה הוא מרגיש הכי כאילו, הכי מוקף, הכי מוגן, והכי מנצל את הזמן, למרות שהוא מבין פחות מספר אחר. ואסור להתערב בדברים האלה. להגיד לבן אדם, מה אתה לומד, אתה לא מבין, או דברים כאלה. זה... אם זה השורש שלו, אז הוא צריך להיות שם. כי זה מחבר אותו רוחנית, חוץ ממה שהחלק שהוא מבין. זה מחבר אותו למלכות העליונה. זה נקרא להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. ואיפה רואים שאריכות ימים זה התורה? כי כתוב שם, והייתה עמו... וקרא בו כל ימי חייו, והפרשה מסיימת, למען יאריך ימים על ממלכתו. אז רואים שהוויתה איתו, היא נותנת לו אריכות ימים. היא נותנת לו את השורש. אריכות ימים זה השורש. שלא תהיה בבחינת הרבנות מקברת את בעליה. שזהו כשאין מוכיח את האנשים שיש לו ממשלה עליהם. יכול להיות שבן אדם מתעצל, ו... הוא לא רוצה ללמוד עם אחרים, הוא הסביר שהתוכחה זה ללמוד עם אחרים. זה גם תוכחה מלשון הוכחה. יש תוכחה ויש הוכחה, ללמוד זה יותר קרוב להוכחה. יש קשר. זה להוכיח ולהעיר, להזהיר ולהוכיח, זה הלשון. אבל יש מישהו מתעצל, יותר נוח לו, הכי קל זה לשבת לבד, ולשייט בעולם העליון, וכאילו... לגמוע דפים וליהנות ולשבת עם אנשים ולדבר בשפה שלהם וכל זה, זה עבודה. זה עבודה, זה לא פשוט. והצדיקים עשו לנו את זה, ודאי שבזמן הזה הם יכלו... אני זוכר שהייתי ילד. הייתי ילד, קיבלתי מכתב מהרבי, אני יודע, הייתי נער. אז הראיתי את זה למישהו, הוא היה בן אדם בר דעת, אז הוא אמר לי, אתה יודע כמה הרבי היה יכול להספיק בזמן שהוא כתב לך את המכתב? אל תתייחס לכמה שורות האלה, תתייחס למה הוא הפסיד כדי לכתוב את הכמה שורות האלה. זה הסתכלות יותר עמוקה. עכשיו, הצדיקים עושים את זה כי אחרת, לא רק לטובתנו, זה מופיע בעוד כמה מקומות בעקבות המהר"ן, זה גם לטובתם. כי אם הבן אדם נשאר עם המדרגה שלו והוא לא יורד אל אחרים, אז המדרגה שלו במקום לתקן אותו יכולה לקלקל אותו. כי בכל מדרגה שהיא תמיד היצר הרע נמצא, ויצר יכול לפתות את הבן אדם ולהגיד לו, תראה כמה חכם אתה, ותראה כמה לא מבינים אותך, ותראה כמה זה. וכשבתוך עמי אני יושבת, אז הכל נהיה מתוקן. אז זכות הרבים שומרת עליו. גאווה יכולה להתפתח גם מתי שמישהו מלמד, אבל אם הוא עושה את זה לשם שמיים, זכות הרבים שומרת עליו, שזה לא יתפתח אצלו. אבל על ידי עסק התורה הנ"ל, שעל ידי זה ממשיך חיים ואריכות ימים, בחינת דעת, עד אשר אורייתא מכרזת כמיו, התורה מכריזה להם, מכריזה לפניהם, ומכריחה אותם, נמצא שיוצא ידי תוכחה, הוא יצא ידי חובת תוכחה, בזה שהוא מלמד את האנשים, למרות שהוא לא יודע מה עובר עליהם, והוא לא יכול להוכיח אותם, כי הם לא ישמעו לו גם, אבל אם הוא לומד איתם, יותר מזה הוא לא יכול לעשות. אזי אין הרבנות והמלכות מזקת לו כנה. זאת אומרת, חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוא אמר, כתוב פסוק, הוא אמר לו, לך רד, לך רד כי שחטא עמך. לך רד, לך רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. אז אם הגדולה היא בשביל ישראל, אז הגדולה נשמרת. אם בן אדם לוקח את הגדולה לעצמו, אז זה מזיק לו. זה לא התכלית. כי ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות, על ידי התוכחה כאן. ואז המלכות מחוברת לשורש. כשהמלכות מחוברת לשורש, היא לא יכולה להזיק. עוד הפעם, המלכות כשהיא למטה, כשהספירה האחרונה, היא מלאה הסתרות, היא מלאה דינים, מלאה גבורות. וגם המלכות הגלויה אצל האדם, כשהבן אדם מתפקד כמלך, אז הוא יכול ליפול, הוא כחזקתו גבה ליבו עד להשחית. זוכרים את עוזיהו מספר מלכים. הוא חשב שהוא יכול להיות כהן גדול, הוא הולך להקטיר קטורת, ואז צרכה לו זרעת בצרעת. זרחה לו צרעת במצחו, והוא נדחף החוצה מבית המקדש, והוא הפסיק להיות מלך. המלכות קברה אותו. ישב בבית החופשית, ויותם בנו היה מלך במקומו. אז מה הסיפור שם? הסיפור שם, מלכות בפועל יכולה לגרום לבן אדם גאווה. אבל אם המלכות בפועל מחוברת למלכות האמיתית, לשורש של המלכות, להוא לבדו ואין זולתו, אז זה לא יכול לגרום לו שום קלקול. כי אז הוא, כמו שרשבי אמר, אני סימנה באלמה. אני רק כאילו שלט שמראה את הדרך למשהו. שלט דרכים, לא יכול להתגאות. זאת אומרת, תחשבו על השוטר שעומד שם. זוכרים שהיה פעם דבר כזה, או שהחשמל נופל, במקום רמזור, מעמידים שם איזה שוטר שהוא יראה את הדרך. וזה לא עבודה שמביאה גאווה. זה ביזיון הכי גדול, לעמוד שם לראות את הדרך לכולם. הוא כבר מסתכל שתיגמר לה המשמרת. הוא רוצה שיחליפו אותו. הצדיק, כשהוא מראה לנו את הדרך, הוא מרגיש בדיוק ככה. הוא מראה את הדרך, אבל הוא לא סלל את הכביש, והוא לא בנה את העיר, הוא רק מראה לנו את הדרך. למרות שלהראות את הדרך שם זה חוכמה רמה ונפלאה, אבל הוא מראה דרך. הוא מורה דרך, לא יותר מזה. כי ממשיך אריכות ימים לתוך המלכות על ידי התוכחה כאן. נמצא שעל ידי אריכות ימים, שהיא בחינת דעת, אריכות ימים שזה השורש של הכל, שזה האריך אנפין, האור האינסופי, שהוא בחינת דעת, על ידי הדעת אפשר לקבל אותו ולהוריד אותו. הדעת מחברת מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, שממשיכים על ידי התורה, להגיע למקום הזה אפשר רק על ידי התורה, על ידי זה בעצמו ממשיכים אריכות ימים מנה לתוך המלכות. אז מצד אחד הדעת עולה עד אין קץ, מצד שני היא יורדת עד אין תכלית. היא עולה עד אריכות ימים ויורדת עד המלכות, עד המקום שבו אפשר להיקשל, זה נקרא לרדת. היא עולה עד לשורש, היא מחברת אותנו מהמקום שבו אפשר להיקשל אל השורש, כדי שלא ניקשל. אז תגידו מה, בן אדם איבד את הבחירה? לא. הוא יכול לאבד את הדעת ותחזור לבחירה. למרות שהדעת זה עיקר הבחירה, אם אין דעת הבדלה מיניים, אבל יש דעת כזאת שאם מחוברים אליה אז בוחרים בטוב. יש בן אדם אין לו דעת בכלל, אז הוא לא יכול לבחור בכלל. יש דעת שבן אדם יכול לבחור בטוב וברע, בגלל שיש לו דעת להבדיל ביניהם. יש דעת שכל זמן שמחזיקים אותה, אז בוחרים בטוב. שכדי לבחור ברע, צריך לרדת מהדעת הזאת. זה ההבדל בין הדעת של אדם הראשון לפני החטא, לדעת של אדם הראשון אחרי החטא. טוב, עד כאן עוד למדנו איכשהו, הבנו פחות או יותר. עכשיו מגיעה ההפתעה, תמיד בחסידות יש את הדבר שאף אחד לא חשב עליו. דיברתי על זה קצת בהתחלה, אבל אולי שכחנו כבר. ודע, שהתורה המלובש תוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, הרי בכל דבר בעולם יש תורה, ואפשר ללמוד תורה בכל מצב. חז"ל אמרו שאין דברי תורה מקבלים טומאה. כתוב בירמיהו, הלא כל דברי כאש. מה אש אינה מקבלת טומאה? דברי תורה אינה מקבלים טומאה. אז אם אדם נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה, אפשר ללמוד איתו תורה. היא תורה, ההסתרה הזאת שיכולה לרדת עד למקום שהבן אדם בהסתרה, בתוך ההסתרה, היא תורה גבוהה דייקה. שדווקא מה שינגע בו בסוף בבן אדם, ומה שלא רק בבן אדם, בתוך מצבים, יש מצבים שהם בלתי אפשריים, בלתי אפשריים לחלוטין. שהרשעים גוברים ומצליחים, וכל מה ששייך לצד הקדושה מתפרק ומתחסד. כן, היה לנו מצבים כאלה בהיסטוריה, כמה פעמים. מה שמחזיק בחיים את המצב הזה, מה שנמצא שם, זה תורה, הכל מקבל חיים מהתורה, וזה תורה, דווקא תורה גבוהה. היינו סתרי תורה, באמת לכן אנחנו לא מבינים מה קורה. כי מחמת שהיא צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלו, היינו אצל אלה שעברו הרבה, כאן הוא מדבר באופן פרטי, כל בן אדם, בן אדם חטא ופשע הרבה, ואל תוכו התורה אמורה להאיר את הנשמה שלו, את הנפש שלו. אז זה צריך להיות דווקא, על כן חשב השם יתברך מחשבות, לבלי להלביש שם פשטי תורה, לבל יוכלו הקליפות לנוק משם הרבה, ויהיה פגם גדול מאוד, על כן הוא מסתיר ומלביש שם תורה גבוהה די כאן. סתרי תורה שהיא תורת השם בעצמה, צריך כאן להסביר תוך כדי דיבור אלף מושגים, מה זה נקרא שהקליפות יונקות וכל זה, אבל בפשטות, כשהתורה מובנת, ופשט בתורה, פשט זה לאו דווקא, פשט רמש דרסות. פשט יכול להיות גם ללמוד כתבי אריזה ולהסביר פשט. כל דבר שאנחנו מבינים אותו הוא פשט. אם הצלחנו להבין איזה מהלך בכתבי אריזה, אז עכשיו זה הפשט. בתוך הקטע הזה שהבנו פשט, יש גם רמז ויש גם דרוש ויש גם סוד. למרות שהכל קבלה. אבל זה לא שפשט זה הנגלה והסוד זה הקבלה, זה לא עובד כך. הסוד זה מעשה מרכבה, הסוד זה שבן אדם הופך את עצמו למרכבה להשם יתברך. זה הסוד. זה מעשה מרכבה, מעשה מרכבה, לא לימוד על אודות המרכבה. והרמז זה שבן אדם יודע לפענח את הרמז של מה שמלמדים אותו. כמו שהוא צריך לפענח את הרמזים בכל דבר, למדנו בתורה נ"ד. ואותו דבר, הדרוש, זה שבן אדם יודע לדרוש מעצמו את מה שהוא יכול לדרוש מעצמו. כן? לדרוש מעצמו, לא רק לדרוש כתרי אותיות או משהו כזה. והסוד, זה כמו שאומרים, זה להיות מרכבה, זה כאילו סוד לוחשים באוזן. זה הקרבת אלוקים הכי גדול שיכול להיות. זה יכול להיות מציאות, בין אדם לחברו אפשר להבין את כל הדברים האלה, זה ברור. יש לפעמים שלא צריך לדבר עם מישהו, שאנחנו מבינים, אפילו בלי המבט, לפעמים מבינים על המבט, יש לפעמים שמבינים גם בלי המבט. מבינים גם בלי המבט, מבינים, המחשבות כבר עובדות יחד. זה בדרך כלל זה קורה אחרי שחיים הרבה שנים עם בן אדם. זה לא קורה פעם ראשונה שרואים אותו. אבל לפעמים נוצר מין קליק כזה שכאילו, זה סוד. אם מדברים את זה, זה לא עוזר להבין. זה לא עוזר להבין, זה כאילו, זה נשאר תמיד אותו דבר. אז בינינו לבין השם יתברך, הסוד הוא שאנחנו עם סגולתו, וזה ייחוד קודשי בריך הוא שכינתה. כן? יום חתונתו זה מתן תורה, זה האחדות הכי גדולה שיכול להיות, זה הסוד. הפשט זה כמו שאומרים, ההבנה של הדברים. הדבר הפשוט, הדבר שהוא גלוי והשכל שלנו מסוגל להבין את זה. עכשיו, היות שהשכל שלנו מסוגל להבין את זה, אם בן אדם הוא משוחד, השכל שלו גם מתחיל להיות משוחד. כמו שכתוב, השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. היות שמדברים בפשט, אפילו אם מישהו ילמד ספר קבלה, אבל הוא לומד אותו רק בפשט, הוא שוכח את החלק הפנימי שבו, אז הוא יכול לעוות את הפשט לפי הכלים שלו. זה מה שעשו השבתאים. מה עשו השבתאים? הם למדו קבלה. והם הבינו שיש מין, הם הבינו טקסט, שיש מדרגה כזאת שבו המצוות של התורה לא תופסות. הם היו עושים תקסים, הם היו אוכלים חלב. חלב זה איסור קראת. היו צולים גדי ואוכלים את החלב, והיו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברוך מתיר איסורים. אומר לך, העולם מתיר ייסורים, במקום מתיר אסורים שאנחנו אומרים בבוקר. הם אומרים מתיר ייסורים. הם היו נואפים, היו עושים כל דבר האסור, והכל כאילו הם, להפך, הם בדרגה יותר גבוהה. הם הבינו ככה טקסט. עכשיו, למה זה? אילי צייטלין כתב על זה פעם. זה אחד מהספרים שלו, אני לא זוכר כבר. הוא כותב, אם בן אדם לא מזוכח, הוא קורא טקסט, היצרים שלו מעוותים לו את השכל, והוא מבין מה שהוא רוצה להבין. זה נקרא יניקת החיצונים. בהקשר הזה, זה נקרא יניקת החיצונים. אבל אם מדברים עם בן אדם אחרת, זה בשביל זה יש לפעמים ספרים שצריך תמיד ללוות אותם, דווקא ספרים פשוטים, מאוד מובנים. צריך ללוות אותם עם איזה מורה שילווה אותם, כי הוא יכול תמיד להראות לבן אדם, לשים לו את האצבע על הנקודה שבעצם מה שמתרחש כאן זה לא בדיוק שכל. יש כאן אפשרות להתחבר, אבל זה לא עובר דרך השכל. יש עוד ערוצים. ולגלות ערוץ אחר, והערוץ הזה הוא באמת ערוץ נוסף להתחבר, שהוא כבר לא פשט וסוד. זה כמו בין בני אדם שמבינים אחד את השני על המבט, או אמרנו בלי המבט. אז יכול להיות מציאות כזאת גם בינינו לבין התורה. זה נקרא שקלטנו איזה סוד, ומשם אין יניקת החיצוני. ולכן גם בעולם, לא רק בין בני אדם, גם בעולם, מה שמחיה או מקיים את המצבים האגומים, את המצבי החורבן, זה דבר שהוא מבחינת סוד, כמו שדיברנו קודם על החוברת הזאת שמצאתי בשולחן ערוך, אם אתם זוכרים, שהרגע של החורבן זה הרגע שנולד משיח. בפשט ראינו חורבן, אבל מהחורבן החיצונים יונקים, ודאי, אין יותר ניקת החיצונים מאשר מהחורבן. אבל מזה שנולד משיח הם לא יכולים לנוק, כי משיח הוא שורש המלכות. למדנו בתורה הקודמת, נונדלת, כתוב שם שמשיח הוא שורש המלכות. שורש המלכות זה דבר כזה נעלם, שמהמלכות כל החיצונים יונקים, המלכות רגליה יורדות מוות, משורש המלכות אף אחד לא יכול לנוק. ופנימיות התורה היא מחברת את המלכות עם שורש המלכות. הפשט של התורה יותר קרוב למלכות. פנימיות התורה מחברת את שורש המלכות עם המלכות. טוב, אנחנו נמשיך את זה פעם אחרת. על? אמרתי, הפשט של התורה הוא דבר שצריך לקיים אותו, בפשטות, להבין אותו, לקיים אותו, מצוות לימוד תורה, מצוות קיום התורה. זה קבלת על מלכות שמיים. כן, עכשיו, היות שזה ירד עד למלכות, למרות שזה תורה, והתורה לא נפגמת, אבל בני אדם יכולים לעוות אותה. יש מציאות של מורה פנים בתורה שלא כהלכה. אבל בפנימיות התורה, לא בפנימיות התורה באיזה טקסט קבלי, אבל בפנימיות התורה, בחיבור לסוד, בסוד האמיתי, בחיבור לקדוש ברוך הוא, שמה, אם מישהו נוגע בזה, עץ הרע לא יכול לעבוד עליו ולשקר אותו. יכול אחר כך להפיל אותו, זה משהו אחר, אבל הוא לא יגיד שזה בא מהתורה. כן? למה? כי זה מחבר אותו לשורש. זה השורש שנמצא בתוך המציאות. טוב, נתראות לכולם.